חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה שוב לנשיא ארצות הברית טראמפ שאמר אתמול, אני במקום ישראל הייתי מודיע לחמאס שאם כל החטופים לא חוזרים עד שבת ב-12 בצהריים, שערי הגהנום ייפתחו. כמה דברים חשובים במשפט הזה. טראמפ אמר כל החטופים, לא שלושה, לא פעימות, כולם עכשיו. במשפט הזה יש גם הבהרה לכל הפרשנים החוכמולוגים שניסו להבין למה התכוון בפעמים הקודמות שדיבר על הגנום. הסבירו שזה לחץ על נתניהו לא פחות ממשהו על החמאס. וגם במשפט הזה יש תשובה לשאלה הסמויה, מי יפתח את שערי הגנום? לא חיל האוויר או צבא ארצות הברית, ישראל היא הקורבן למתקפת החמאס, ישראל צריכה לחסל אותם. אתמול הוא גם הסביר שוב למה הוא מתכוון בסילוק הערבים מעזה. לא משהו זמני, גירוש קבוע. יציעו להם תנאים הרבה יותר טובים במקומות אחרים, לא ירשו להם לחזור. עכשיו ככה, לא בטוח שנתניהו היה מאושר כששמע את זה. כשחתם על העסקה הנוכחית, היה לו נוח להסתתר מאחורי הלחץ האמריקאי. על ביידן שקבל את ידינו בעזה כבר ידענו מזמן. אבל רבים ברחו את טראמפ והודו לו כאילו הכריח את נתניהו להיכנע. הגיהנום, על פי פרשנותם, חיכה גם לנו. עכשיו נתניהו לא יכול להתחבא מאחורי כלום. הדילמה, להיכנע לסחיטה ולקבל מעט חטופים בפעימות וכל פעם להיסחט שוב, או להפסיק להיכנע גם במחיר סיכון חיי החטופים, היא כולה שלו עכשיו. ניסיון החדירה ליד מרדכי אתמול, מיגון הרכבת לסדרות וביטול נטיעות יער חרבות ברזל היום, הם רק הקדימון למה שמחכה לנו בהמשך. טראמפ הבטיח גיבוי אמריקאי אם נעשה מה שכל מדינה שפויה הייתה עושה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. בימים האחרונים אני מרגישה מין ביאבוע באורקאי. זעם כבוש שמאיים להתפרץ בכל רגע. ההודעה על מותו של שלמה מנצור בן ה-86 שנחטף בחיים ונרצח על ידי חמאס. המשפחות שקיבלו עוד חיים שברירי וחלוש מיקיריהן, אבל יודעות שבתנאים האכזריים בהם הם מוחזקים זה עלול להשתנות בכל רגע. וכמובן תמונות שלושת החטופים ששבו כחושים, אך לפחות שבו והיכו אותנו בתדהמה. לא כי חשבנו שמפנקים אותם בשבי, אלא כי אין ודאי ומוחלט ממראה עיניים. וכמה קשה היה לראות את זה, ולהבין שהזמן שלהם עוזל, או כבר עזל. אין עוד יום, אין עוד דקה, ואין לאן להוביל את הזעם הזה. נדמה שהזעקות של המשפחות נופלות על אוזניהם הערלות של מקבלי ההחלטות, שהמונים ברחובות מעניינים אותם כקליפת השום. ראש ממשלה שפותח רעיון לטלוויזיה האמריקנית באמרה שלומי נפלא, I'm terrific. הוא בוחר להישאר בארצות הברית בסופה, שבו העולם כולו מזועזע מתמונות אוהד אור ואלי, שבדיון בית משפט אתמול הוא אומר ששמונה שנים העבירו אותו בגהנום, לא פחות ולא יותר. כמה מנותק אפשר להיות. כשאנחנו מסתובבים עם תהומות של עצב שאין לו סוף, הוא ויתר אפילו על מראית עין של אמפתיה. אני לא נאיבית. אני רוצה ומצפה לראות את כל החטופים בבית במהרה, מודעת למורכבות ולמחירים הקשים של העסקה. אני יודעת שאנחנו מתמודדים מול אויב אכזר שאין טעם לצפות ממנו דבר. אבל ציפיתי שראש הממשלה שלנו, גם שלי, גם של החטופים, גם של משפחותיהם, לפחות יעשה כאילו אכפת לו מזה ש-76 חטופים עדיין מוחזקים בידי חמאס. בעצם אולי כן הייתי נאיבית.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ערב טוב מאיה.
ערב טוב אריה, שום שלום.
שלום, אני יודע ממה את סובלת.
ממה?
זה נקרא מחלת צוללנים. המילים שפתחת בהם את השוטר שלך, שאת חשה ביאבוע באורקים שלך, זה תופעה שכשצוללן עולה בבת אחת, מהר מדי, מעומק 30, 40 או 50 מטר לפני השטח, אז הגזים שנמסו אצלו בדם הופכים לבועות. זה נורא מסוכן, זה יכול להרוג. אבל זה ביאבוע כשעולים מאיזשהו עומק בבת אחת. ואני חושב שמה שקורה לרבים מאוד מהחברה הישראלית, זה שצפנו בבת אחת מהעומק של השבעה באוקטובר, שלוקח שנים לעכל את זה, צפנו בבת אחת ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם הבועות האלה שיש לנו בדם.
וואו, טוב, לשמוע את זה קודם כל מרופא, אז זה נותן איזושהי אסמכתה לתחושות שלי, ו... וכן, כמו שאתה אומר, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו, ואין לנו, אין לנו למי, לפחות כך אני מרגישה, שגם אין מי שנותן לנו מענה לתחושות האלה. אנחנו מסתובבים בינינו, מדברים, ובעיקר לא יודעים לאן להוליך את זה. אני חושבת שהתמונות האלה גם בשבת היו קשות במיוחד, כי פתאום זה דבר אחד לקרוא על זה, או לשמוע על זה, וזה דבר אחר לגמרי, לראות את זה. וזה קשוח.
נכון, אבל בעניין של מנצור, השלנו את עצמנו. כלומר, הוא באמת נרצח בשבעה באוקטובר, לא ידענו, ואז בונים סיפור אופטימי ומקווים, ורוצים לראות שהוא חוזר, אז הוא לא חוזר על פי הקריטריונים ההומניטריים, זה היה צריך להגיד לנו משהו?
נכון. אבל מה יש לנו חוץ מאופטימיות? תגיד לי, במה עוד יש לנו להאחז?
תוכנית עבודה. תוכנית עבודה. אופטימיות זה טוב להתמודד עם קשיים, אבל בשביל להילחם צריך תוכנית עבודה.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
וגם עם אסף נבו ושר פלסנר, האורחים והמפיקים שלנו, ואחראי על השידור שקד וולפין. שוב ערב טוב מאיה.
שוב ערב טוב אריה. אגב, יש איזה מרשם שאתה יכול לתת לי למחלת צוללנים?
כן, לעלות לאט לאט.
אוקיי, בסדר גמור.
או לא להיכנס למים בלי מצופים, כלומר לא לרדת לעומק. אני אגב לא נכנס למים כי שנים אני לא מוצא את המצופים שלי, ואני לא יודע איפה שמתי אותם.
נדאג לך, יש לך יום הולדת בקרוב, נכון? אז אנחנו נארגן משהו. שלום אריאל כהנה, כתב ופרשן מדיני ישראל היום.
ערב טוב לך.
שלום וברכה.
לפני זמן קצר הסתיימה ישיבת הקרבינט, נכון? אחרי כ-4 שעות.
נכון, ישיבת קבינט שעסקה בעצם ברגע מאוד מכריע שאנחנו נמצאים בו מצד אחד ההודעה של חמאס אתמול בערב, שבעצם הוא עוצר את השלב א' של עסקת החטופים, ומצד השני הגיבוי באמת המדהים שטראמפ נתן לישראל בלילה בעצם לעשות את אותו דבר, לעצור את העסקה, לדרוש את כל החטופים ביום הלוואי, כן, לקבל אותם בשבת הקרובה. אני רק אוסיף שנתניהו אמור לפרסם איזושהי הודעה, אני מבין, בזמן הקרוב, כנראה מסכמת את הישיבה, או מבהירה מה עמדת ישראל בצומת המכריע הזה.
תשמע, עד היום נתניהו תמיד הסביר לסמוטריץ' וחבריו שהוא נאלץ ללכת לעסקה הזאת, כי כופפו לו את היד אחורה. עכשיו, טראמפ סילק לו את האליבי הזה, מה יהיה?
זהו, אני לא יודע מה יהיה, כי הייתה ישיבת קבינט שאני ברגע הזה לא יודע מה התוצרים שלה, אבל אני מסכים איתך, אריה, תראה, אני חושב שגם דיברנו אצלך בתוכנית. אני טענתי מהרגע הראשון שטראמפ לא הכריח את נתניהו ללכת על עסקת החטופים הנוכחית. לא קפה את זה עליו. האם טראמפ רצה לראות חטופים ביום ההשבעה? בוודאי. אבל נתניהו היה יכול להגיד לו, לעניות דעתי, להערכתי הצנועה, נתניהו היה יכול להגיד לו בנובמבר 2024, הוא היה יכול להגיד, אני לא רוצה בנובמבר 2024 את המתווה של מאי 2024, כשביידן היה הנשיא, ואתה עוד לא נבחרת אדון טראמפ, כשסינואר עוד לא נהרג, כשנסראללה עוד לא נהרג, וכן הלאה וכן הלאה. אני חשבתי שנתניהו היה יכול להגיד לו לא, והדברים של טראמפ הלילה, אני חושב שהם מאשרים רטרואקטיבית, שזה באמת, באמת העניין. מבחינת טראמפ, אנחנו בכלל לא מחויבים להסכם הזה. אני אגיד מה שנקרא לזכותו של נתניהו, שבניגוד להשמצות, הייתי אומר אפילו לעלילת הדם, שטוענים כלפיו שהוא לא רוצה את החטופים, אז אחד, נתניהו רוצה את החטופים, עובדה שהוא הלך לעסקה הזאת, ושתיים, הוא אומר אתמול בכנסת, בצורה מאוד מפורשת, לא זורק אחריות על אף אחד, גם לא על טראמפ, הוא אומר, אני רציתי את ההסכם הזה, אני, זאת הצעה שלי, אני זה שהצגתי אותה, ואני הלכתי עליה. זאת אומרת, נתניהו לוקח אחריות מלאה על המתווה שאנחנו נמצאים בו. אבל כל זה נחלת העבר, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, בוא נראה.
כמה הדברים שטראמפ אומר, אבל הם מנומקים, מבוססים, לפעמים זה נדמה ששואלים אותו איזושהי שאלה, והוא שולף את התשובה, וזהו, כמה זה ישים?
תראי, כמה זה ישים, אני חושב שזה תלוי בעיקר בנו. זאת אומרת, אני לא, כן, להגיד לך שאני רואה מתווה ריאלי, איך אנחנו רואים את כל החטופים בשבת הקרובה, ב-12 בצהריים, כמו שהוא אמר, אני מודה שאני לא יודע להגיד. אבל ברור שלנו יש לגיטימציה להפס את כללי המשחק, לעצור קודם, אנחנו צריכים להחליט כרגע, מדינת ישראל צריכה להחליט, האם היא יוצרת את בעצם את המתווה הנוכחי, ונעזרת בטראמפ כדי להגיד לחמאס, פוס משחק, אנחנו מההתחלה, המתווה שהסכמנו אליו מבחינתנו לא בתוקף, אתם חמאס אמרתם אתמול שאתם עוצרים את ההסכם, אין בעיה, גם אנחנו מוכנים לעצור אותו, ועכשיו בואו נראה מי יותר חזק. השאלה אם מדינת ישראל תעשה את זה או לא, אני שלא, אני חושב שנתניהו לא יקלקל בידיים, אתם שומעים אותי?
כן,
שומעים, קצת עמום, אבל שומעים.
כן, אז הייתי מתנתק מהעבר הדיבורי. אז אני אומר, אני מאמין שנתניהו לא יקלקל בידיים אפשרות לקבל שלושה חטופים בשבת הקרובה. אם באמת, זאת הערכה, כן, יכול להיות שבעוד רגע נתבדה, אם באמת חמאס בשבת לא ישחרר את מי שהוא אמור לשחרר, אז הוא כבר תהיה באמת הפרה מהותית, הפרה רצינית של ההסכם, בעצם קריסה שלו, ואז אנחנו נהיה במשחק חדש באמת לגמרי, ושוב, עם מינוף של טראמפ. כמובן שהמנופים שלנו זה כלים צבאיים, זה עצירת הסיוע, סליחה שאני אומר את זה, הסיוע המטומטם שאנחנו ממשיכים בעצם הימים האלה להכניס לעזה, להזרים טונות של כסף לחמאס, וחמאס מוכר את הסיוע הזה במחירים מופקעים ברצועה, ומכניס לקופתו המון, ומגייס ככה מחבלים חדשים. בכלל, חמאס צריך לדעת, חמאס נערך לחידוש המלחמה, לא רק אנחנו, צריך לדעת את זה. גם זה חלק מהשיקולים. אז האם זה יחזיק מעמד או לא? בואו נראה, בהחלט ימים מאוד מאוד דרמטיים ומאוד מותחים.
לא רק נערך לחידוש המלחמה בגדול, בתוכנית כללית, בשאיפה, אלא גם בקטן. ראינו אתמול איזשהו ניסיון חדירה ליד מרדכי, ראינו שצהל ביצע הערכת מצב וביטל את הנטיעות ביער חרבות ברזל, שהיה צריך לכנס 1,000 משפחות של חטופים ושל חללים. כלומר, יש, גם צהל יודע שמשהו קורה אצל החמאס.
אז אני פה מוגבל, אני מבחינת צנזורה לומר מה שאני מכיר, אבל הדברים שאמרת הם דברים כלואים וידועים, ונכון, ויש יותר מזה, ואכן, מבחינת צהל, בהחלט ייתכן, אני מסכים איתך, בוא נאמר את זה ככה, בראייה הצהלית, חמאס בהחלט לא יושב באיזה, בחיבוק ידיים ואומר, טוב, עכשיו סקת אש, הישראלים דפקו אותנו, גמרו אותנו, אין לנו יותר כוח, לא, חמאס, גם רואים סרטונים של אימונים, חמאס בראייתו נערך למלחמה, לחידוש הלחימה, אם במוקדם ואם במאוחר, ואנחנו צריכים לדעת את זה.
זה נורא מתסכל בעיקר לאור כל מה שהיה עד עכשיו, עד הרגע שבו עצרנו את הלחימה.
חיכו שנצא מפילדלפי. חיכו שנצא מפילדלפי, חד משמעית.
ולקבל את המחבלים שלהם, או במקרה אם ניכנע ונקבל את סיום המלחמה. מאיה, אני מסכים איתך שזה מתסכל. ושוב, אני מאלה שהתנגדו להפסקת האש במתכונת הנוכחית שלה. אני חשבתי וקיוויתי שיהיה אפשר להגיע להסכם יותר טוב תחת טראמפ. אבל מהרגע שאנחנו פה, אני כן יכול להגיד לך שההפוגה היא עוזרת גם לצהל מבחינה צבאית קצת לנשום. כמובן החלפת הרמטכ"ל אמורה לתת ככה זה ועוד דברים, אמורים לתת רענון לכוחות שלנו. גם ברמה הטכנית אגב של הכלים, זה דבר טוב, ואם באמת תתחדש המלחמה, וכאילו אני לא רואה איך נמנעים מזה, אם תתחדש המלחמה, אז אנחנו נגיע במצב הרבה יותר טוב, קודם כל עם הגיבוי באמת של טראמפ, עם הרבה דברים שהוא לא, שאצל ביידן אי אפשר היה לעשות, כולל הוצאת אוכלוסייה, וכולל, שוב אני חוזר לנושא ההספקה, אני מדגיש את המילה הספקה ולא סיוע, אנחנו רואים מי יוצא מאז המורעב, לצערנו האנשים שלנו, ומי סביע וטוב לב אוכל שעורמות ברחובות.
בדיוק, גם באזורים שבהם היה אוכל, ראינו ששום דבר לא הגיע לחטופים.
חד משמעי, זה לא סיוע, זה הספקה שחמאס, שוב, גם מרוויח מן הכסף, ומה שהיה בתקופת ביידן, שהם עזרו לנו ביד ימין ופריעו ביד שמאל, אצל טראמפ לא יהיה, ולכן זה יהיה תלוי בנו, אם בתנאים משופרים בהרבה, אנחנו באמת מצליחים להכריע ולגמור את חמאס אחת ולתמיד, וכמובן גם תוך כדי, בעזרת השם, להביא את כל החטופים, להביא כמה שיותר, וכמובן שני הדברים במקביל, זה לא פשוט, אבל זאת השאיפה.
כן, אמרת היום, חידוש המלחמה אינו שאלה של אם, אלא של מתי.
זאת הערכה שלי.
ואני לא יודע למה לקוות. אריאל כהנא, כתב את השם המדיני של ישראל היום, בשורות טובות. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בניהו, מומחה לניהול משברים ולשעבר דובר צהל, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
שמעת?
נו, מה אנחנו צריכים יותר מאשר אישור מטראמפ לפתוח את שערי הגיהנום? יש למישהו מפתח או שהג'ינג'ים המפתחות שוב במילואים?
אנחנו צריכים, יש לנו משימה, היא משימה שלנו, היא לא משימה אמריקאית. כל אזרח חשובה, המשימה שלנו היא להחזיר את כל החטופות והחטופים שלנו הביתה כמה שיותר מהר.
אבי, יש סיכוי שתעבור למשהו ששומעים יותר טוב ולא דיבורית?
אני אנסה תוך שנייה, בסדר?
רק בהנחה שאתה לא נוהג, כן?
אינני הנהג. אינני
הנהג. אני נוהג.
אז בוא נמשיך לשמוע אותך ככה.
נמשיך ככה שלא תעבור עבירות. כן, אנחנו איתך, תמשיך.
אני אומר, המשימה שלנו היא משימה ישראלית ולא אמריקאית, להשיב את החטופים. האחריות לכך היא בידי ממשלת ישראל, היא מתנהלת מול אויב אכזרי, שאנחנו רואים שהאכזריות שלו, לחטופים שלנו בשבי, לא נופלת מהאכזריות שלו בשביל לאוקטובר, ראינו תכם חזרו ארצה. עכשיו, הגיבוי האמריקאי הוא נכון, אבל מה זה אומר שטראמפ מאשר לנו, החל ממוצאי שבת, לפתוח את הגיהנום אם לא יחזרו כל חטופינו?
בוא נתחיל מזה למשל שאתה עוצר את כל ההספקה. גיהנום קטן.
עוצר את ההספקה, בסדר, עוצר את ההספקה. איך זה מקדם לי את החזרת החטופים? אני אומר לך אותם, לדעתי הקבינט היום, שהתכנס עכשיו, התייצב מאחורי טראמפ, הוא לא יכול לו לעשות את זה. הוא התייצב מאחורי טראמפ ויבקש, אבל עד אז יש לנו את יום שלישי בערב, ואת יום רביעי ואת יום חמישי, אני מקווה, שנחזור למתווה של העסקה הקודמת.
אבל זה לא תלוי בנו, זה חמאס הודיע
נכון,
שהם לא
משחררים. אני מתכוון גם לחמאס. אני... שבסוף נחזור למתווה הקיים ולפחות נסיים את השלב הראשון וניגש את השלב השני. כל דבר אחר נראה לי הרסני. עכשיו תראה, שטראמפ מאשר לישראל לחדש את המלחמה, אז מה, הוא מפקיר את החטופים האמריקאים או את החטופים שלנו? הוא שולח ללחם את בנינו או את בניו? הוא חי במרילנד ואני חי בעוטף עזה ובעוטף להבות חביבה. העסק יותר מדי מורכב, הוא צריך להתנהל בחדרי חדרים, בקנות כוונות, בדיסקרטיות, באחריות, ולא במסיבות עיתונאים, כותרות וציוצים, כמו שאנחנו רואים עד עכשיו. אני מאוד לא אהבתי את הציוץ הבוקר של השר סמוטריץ', כולם הביתה עכשיו, זה נראה לי ציוץ סיני, ולשים ללאג ולכלס את המעמד של הכתופים. אני לא אוהב את זה שהשרים שלנו ססים אלי מלחמה, מלחמה זה חשוב שצריך אותה.
אבל אתה מבין שחמאס סוחט אותנו, עד מתי אנחנו צריכים להגיד לו עד כאן?
אני אומר לך עוד פעם, תראה, החמאס לא הולך לשום מקום, ראינו את זה. צהל לא הולך לשום מקום, וגם מדינת ישראל לא הולכת לשום מקום. מי שהולך זה החטופים. קודם כל, להחזיר את החטופים, אחרי זה נבוא חשבון אחד, כל העולם, נמחה אותם מעל האדמה, של החמאס, אני מתכוון. זאת המשימה שלנו. אנחנו צריכים גם למגר את החמאס, וגם להחזיר את החטופים בסדר הזה. קודם כל החטופים, ואחרי זה כל היתר. אני צריך להחזיר, אנחנו צריכים להחזיר, את כל החטופות והחטופים שלנו הביתה. מה שקיבלנו במוצאי שבת, זה קריאת השכמה האחרונה.
נניח אתה חמאס, ואתה שומע את אבי בנייהו, הוא אומר, קודם תחזירו לי את החטופים, אחר כך אני אהרוג אתכם. מה אתה עושה? בתור חמאס, מה אתה עושה?
מה אתה רוצה שאני אשקר ויגיד לו את דעתי משיקולים פטריוטיים?
לא, אבל אתה מבין שהטיעון הזה שתמיד נוכל לחזור, הוא הטיעון שמשכנע את חמאס לא לשחרר אותם.
אני אומר לך שתמיד נרצה לחזור ותמיד נוכל לחזור, ואז אני שרת מדרום לנו. אני לא קונה את כל הסיפור הזה שאנחנו לא יכולים להרים קול, ואנחנו לא בסוף בחסות חמאס. רק לאחרונה הגשתי תביעה דיבה נגד מישהו שאמר שאני עוזר לחמאס. אני משמיע את הקול שלי.
לא, עכשיו נפחדתי. עכשיו התפחדתי.
לא, אתה מוגן. אתה רק מוגן. אתה חבר בצוות, בחבר, בחייך. אתה מוגן. אני רק אומר, אני משמיע את עמדתי מתוקף היותי יהודי וישראלי ואחראי וציוני ופטריוט, ואני חושב שהמשימה שלנו היא משימה ישראלית, לא אמריקאית, ואני לא אוהב את זה שזה מתנהל בכותרות. אני הייתי יד ראשי מדינה וראשי צבא שמחזירים חטופים, בדלת עמות, ברצינות תאומית, בכנות כוונות, בדיסקרטיות, עם תחבולה, תראו איך זה מתנהג עכשיו, בציוצים, בכותרות, אומנם מוביל את זה נשיא ארצות הברית של אמריקה, אבל אנחנו לא חייבים ללכת אחריו בשבי.
גם לא בסגנון. תגיד, אבי,
אני לא אוהב את הסגנון הזה. אני אומר בציאות, יש לנו משימה באמת גדולה מהחיים, משימת הדור שלנו. וסידרת הדור שלנו להחזיר את החטופים האלה הביתה.
כשאייזנקוט אמר בריאיון, אם אני לא טועה, בחדשות 12, שהחזרת החטופים לא הייתה אחת ממטרות המלחמה בהתחלה, זה נשמע לך הגיוני?
לא, ממש לא. אני זוכר שמטרות המלחמה היו להחזיר את החטופים הביתה.
לא בשבוע הראשון. לא בשבוע הראשון, הוסיפו את זה אחר כך.
אז יכול להיות שהוסיפו את זה. משלבים הראשונים של המלחמה, החיילים נלחמו שבראש שלהם החזרת החטופים ומיטוט החמאס, שילמו על זה בחייהם.
לא, אני לא מדבר, החיילים ברור לי. אני מדברת על מי שנמצא שם למעלה, במגדל השן.
אני לא מעלה על דעתי. אני חושב שמהרגע הראשון היה ברור שצריך להחזיר את החטופים גם לממשלה, ואם לא, היא לא ראויה. אני חושב שאתם טועים, וגדי איזנקוט טועה, אני חושב שהחזרת החטופים הייתה יעד מלחמה מההתחלה. וגם כמו מיטוט החמאס, וצריך לעשות את זה. עכשיו תראו, איך שלא נסתכל, אנחנו בשנה הקרובה ובשנה שאחריה במלחמה. אם לא בעזה, אז ביהודה ושומרון. אנחנו חייבים לנקות שם את הטרור. אם יכול להיות שתקרוס המלחמה, הפסקת האש בצפון בעוד שבוע שבועיים. אנחנו בשנתיים, זאת מלחמה רב שנתית, רב סכמתית ורב מימדית.
תעזור עכשיו, אוקיי. יש לנו עוד משבר קטן שאתה יכול לייעץ לנו מה לעשות איתו, וזאת פרשת פלדשטיין. אנחנו שומעים לכאורה, 10 פעמים לכאורה, שהוא גם יעץ לקטר בזמן שהוא עסק בייעוץ לנתניהו או בדברו.
אני אגיד לך כך, קודם כל ריבוי הפרשיות בסביבתו של ראש הממשלה אמורה לטריד כל אזרח במדינה, זה לא טוב. שתיים, לא יעלה על דעתי, אני הייתי יועץ של שני ראשי ממשלה, של שר ביטחון, בהרבה תפקידים כאלה, לא יעלה על הדעת שמישהו שמועסק בתפקיד במשרד ראש הממשלה מייעץ למדינה שהיא מבחינתי מדינת אויב. תסתכל מה, סילחנו מפה את הטלוויזיה שלהם את אל-ג'זירה, הם מצפסדים את החמאס, הם העבירו את הכסף דרכנו, הם פרו-איראנים, הם לא החליטו איפה הם, בסדר? הם יצטרכו להחליט בקרוב עם בצד של הטובים וברעים. לייעץ לממשלה ערבית זרה, בזמן שאתה מייעץ לראש הממשלה, בזמן שאתה מצטרף אליו לדיונים, אגב, אלי פלדשטיין מהר מאוד התברר, אגב, אני שמעתי עליו...
גם הוא מכחיש כמובן, הוא אומר לא דובים ולא זבובים.
אני אומר, אם לכאורה, אני די סומך על אופר חדד ועל חדשות ערוץ 2 שיש להם את האסמכתאות המתבקשות, את הייעוץ המשפטי לפני שמפרסמים דבר כזה. ובוא נגיד, אני לוקח את זה כעובדה, למרות שצריך להגיד לכאורה, בסדר? וכי ראינו עוד אנשים שבקרבתו של ראש הממשלה שיש להם קשרים עם קטר, איינורן למשל, עשה להם קמפיין.
ראינו המון אלופים בצבא שמפרשנים באולפנים שגם יעצים לקטר.
לא, יש, אז אני אגיד לך מה ההבדל. יש הבדל בין אלוף משוחרר מצה"ל שעושה עסקים כאלה ואחרים עם קטר באישור אגף פיקוח במשרד הביטחון, בדברים שיש אינטרס במדינת ישראל, לבין יועץ במשרד ראש הממשלה.
אתה צודק, אבל כשהוא מופיע באולפנים ומדבר על האינטרסים של ישראל, כשהוא גם עוזר לקטר בבוקר, זה מפריע לי.
יש הבדל בין אזרח לבין מישהו שעובד בלשכת ראש הממשלה. בסוף הסתבר שגם הוא לא קיבל זיכוי ביטחוני מהשבק. אבל לא יעלה לדעת שביום ראשון בבוקר, אתה בבוקר בדיון עם, עם ראש הממשלה בדיון בפיקוד דרום, ואחרי צהריים אתה מעץ לממשלת קטר. על פניו זה לא מתכנס. גם לא אם עשית את זה ישירות, וגם לא אם עשית את זה עם גוף שלישי בבריטניה או בגרמניה או בסקוטלנד. זה לא משנה. It's not done, כמו שאומרים הבריטים. חבל שזה היה ככה, ועוד פעם, צריך, תראה, אותי בשעתו רצה נפתלי בנט לגייס להיות יועץ של הממשלה ושל הקבינט ושלו בנושא הקורונה. תוך שעה הייתי אצל עורך דין במשרד היועץ המשפטי לממשלה, ועשו לי מיד בדיקת ניגודי עניינים תוך שנייה, מה מותר, מה אסור. בסוף זה לא יתממש, לשמחתי, לצערי לא חשוב. אבל
אז זה אומר שפה זה לא...
יעצת גם לממשלת סין באותו זמן כשהיא הפיצה את הקורונה?
ממשלת סין, אולי יעצתי בעקיפין שהייתי יועץ של תנובה,
אתה רואה, הנה מצאנו את העניין.
מצאנו, אבל זה לא חשוב. אני אומר, על פניו, לא היה לדעת שיועץ של ראש ממשלה ויועץ של שר ביטחון בתקופת מלחמה מעץ למדינה שאין לנו את הקשרים פורמליים, יש מדינה שנחשבת כמעט חצי מדינה, זה לא בסדר, פשוט לא בסדר. תעשות עם זה סדר, ואני סומך על זה. הבחור הזה גם היה מעורב בפרשה הקודמת של העברת המסמך לראש הממשלה, או יותר נכון לביל, לא לראש הממשלה. לא
התנהגתי,
למרות שאני בדקתי בשעתו עליו בגלי, בדובר צהל, הוא היה הרי קצין, אמרו לי, שמע, הוא בחור מוכשר מאוד, אבל הולך על
נכון, הכתב. נכון, נכון, הוא בחור מוכשר מאוד, תת אלוף במילואים, אבי בניה, הוא חבר
לא,
צוות.
לא, 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 אל תסיים עם זה שהוא מוכשר, אמרתי, מוכשר מאוד, אבל הולך על הסף.
הולך
על הסף.
הולך על הסף. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. שלום לך.
ערב טוב, ארי, מאי, אני משונה איך תסיים את השידור איתי. הוא מוכשר מאוד. הולך על הסף, כן.
אנחנו פה במה שנתנו לזה כותרת פרשת פלדשטיין הראשונה. כלומר, אנחנו חוזרים רגע, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט בכתב אישום נגד אופר גולן, נכון? ששימש כדובר משפחת נתניהו מנהל קמפיין הבחירות של הליכוד ב-2019.
הוגשו כתבי אישום נגד שלושה.
יונתן אוריך גם ואין אורן.
כן.
ויש שם איזה סיפור מעניין של אחד מהיועצים המשפטיים שם התעקש, זה המומחה לסייבר, לא להגיש את כתב האישום כי הוא הולך לזיכוי, ואז העבירו את זה לאייסמן, ואייסמן הגיש אותו.
העבירו את זה, אייסמן סירב לקבל את העמדה, העביר את זה לעורך דין מרום, ועורך דין מרום. קודם כל, אתם יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל הנה אני שם את כל הקריירה המשפטית שלי, שהתיק הזה הוא זיכוי מלא.
אתה הולך על הסף. הבחור
חכם, אבל תראו, אי אפשר להתבונן בדבר הזה בקשר לתיק הזה, תזכרו, זה משהו שקרה לפני 5.5 שנים, העד עצמו שלח מכתב לפרקליטות ואמר, אני לא הוטרדתי, לא הוטרדתי.
לא, אבל לזה, אם אני מבינה נכון ואינני משפטנית, זה לא מה שמשנה, נכון?
בוודאי שלא, העבירה הזאת עברה התנהגותית, עצם הדבר עצמו עבירה, אבל אין ספק שהעד בא ואומר, לא הוטרדתי, לא הוטרדתי, אני כלי משחק. בדבר הזה, ולכן אצטרך להסתכל על זה במעוף הציפור. יש כאן בימים אלו מאבק בין רשויות, ממש רשויות של המדינה שנאבקות זו בזו. תחשבו על הלשכה של מר נתניהו לפני 5 או 6 שנים, היה שם את שמרון, את מולכו, מאותו רגע הפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה, פשוט פירקה לו את הלשכה, חלק בדברים משמעותיים, חלק פשוט בזוטי דברים, ויש כאן מאבק. אבל הסיבה היחידה, הטעם, הסיבה והמחולה למה שקורה כאן, זה הניסיון למנוע מעורך דין עמית חדד לייצג את פילבר. זה הכל, הם רוצים להציב אותו בניגוד עניינים, הם רוצים שלא ייצג בתיק הזה, בגלל שהוא חושף את כל ה... תשמעו, אם הדברים האלה נכונים, מה שנחשף במשפט
ש... אני ממש לא הבנתי איך עמית חדד פתאום קשור לעניין.
אני אסביר, עמית חדד מייצר את מר פילבר, וכאן יש קשר למר פילבר, בסיפור הזה של הטרדת העד, לכאורה מי שהוטרד זה מר פילבר, ולכן הם רוצים למנוע ממנו את הייצוג שם. זה כל הסיבור, אתם תראו, זה בתוך...
כלומר, צפוי בכלל זיכוי של הנאשמים, אבל ניטרול של חדד?
כן, תראה, הרי אמר ראש מערך הסייבר, אין מחלוקת שאיננו כותל קנים, הוא ממש רב עם אייסמן, הרי זה יצא החוצה, הוא אמר לו בשום פנים ואופן, אסור להגיש כאן כתב אישום, תחשבו, מדובר באוטוגלידה, אוטוגלידה, כמו של הברסלבים שאנחנו מגיעים, שהגיע כתגובה לכתבה של גיא פלג בבחירות מועד ב', תזכרו על מה אנחנו מדברים, ושוב, הצולקת משפטית לגבי העניין הזה, אבל אומר פילבר פעמיים, מכתב מעורך הדין שלו, אני שם כלי משחק בידכם, המאבק כאן הוא הרבה מעבר לתיק הקטן.
אז בגלל זה לקח כל כך הרבה שנים?
אני ממש לא מבין למה אתה מזלזל באוטוגלידה. אוטוגלידה מטריד את הדיאטה שלי כבר שנים.
אבל מאיה באמת אחזה את השור בקרניו. כן, בדיוק, זה הבעיה. הפרקליטות במדינת ישראל יש לה את היכולת להחזיק חרב מתהפכת מעל חשודים מאיה 5.5 שנים. אני מזכיר את מר ליברמן 11 שנים. אני מזכיר שהתיק של רונאל פישר עדיין מתנהל, הסתיימה רק פרשת התביעה, עכשיו אנחנו בתחילת פרשת ההגנה. לפרקליטות במדינת ישראל יש עוצמה, אין עליה אף מוסרות. אני מזכיר את מה שהם עשו לשופטת גרסטל שגרמו לה להתפטר רק כי רצתה להעביר עליה מעט ביקורת. אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד דברים, אבל זה אחת הבעיות והרעות החולות בחברה הישראלית, והתיק הזה זה רק אחד מהדוגמאות הללו.
יש להם איזשהו הסבר למה זה התעכב 5 שנים? חוסר כוח אדם או מה?
לא, הם רצו לחפש את התוצאה, אריה. הם כבר סימנו את המטרה. אני אומר לך שמי שנבר בתיק, אדם מוערך לכל הדעות, אמר אין כאן תיק זיכוי, הזיזו אותו מהתיק והעבירו מישהו אחר. אני מעריך שכשהוא מונה, הוא הבין את רוח המפקד, למרות שמדובר במקרה הזה בעורך דין מצוין. אבל שיהיה לכם ברור, יש כאן מאבק, יש כאן אפס משפטיות, אפס משפטיות, הנה זה יהיה זיכוי גמור, גם לצד השני זה ברור, הם רק רוצים למשוך את זה, כדי שיהיה להם חרב מתהפכת אל מול אחרים.
טוב, אנחנו הקלטנו את זה, ואנחנו נבדוק ונראה אחר כך מה ההחלטה, וקודם הרבבתי קצת, אז קודם בגלל שדיברנו על אופר גולן, אבל הזכרתי את פרשת פלדשטיין הקודמת, בעצם אופר גולן הגיע גם זומן לחקירה בעניין הדלפת המסמכים המסווגים, גם הפרשה הזו עדיין נמשכת.
זה פורסם היום, אני לא יודע מה היה בחקירה, אבל כן, העניין הזה נמשך. אני שוב אומר, צריך לתת למשטרה לעשות את העבודה שלה, אבל אין ספק שהעובדה שמישהו מסר חומר לראש הממשלה מועמד לדין, נשמעת לי אבסורדית לחלוטין. אבסורדית לחלוטין. הרי כל המערך הזה אמור לעבוד למען הדרג המדיני. בוא תחשבו על מה ההחלטה של כבוד השופט שטיין בערכת המעצר של אריה רוזנפלד. הוא יישאר במעצר כי אגור במוחו חומר שהוא עוד יכול להעביר לדרג המדיני. הרי לשיטה הזאת בענון צריך להיות בכלל לכל החיים. אבל המטרה זה להעביר לדרג המדיני. אני אומר לכם, יש כאן דברים שהם לא מובנים, אני מקווה.
הם כנראה לא חששו שבענונו יעביר משהו לדרג המדיני.
יכול להיות, אבל אני אומר לכם, בשוך השערה באמת, אחרי שיקלו המים, חייבים לפתור כאן בעיות יסודיות ומערכתיות בשיטת המשפט בישראל. זה פשוט בלתי אפשרי אחרת.
עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך. מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. והנה כותרת שהגיעה זה אתה מה שנקרא, חבר הקבינט אלי כהן אומר לאחר הדיון הממושך בקבינט, אנחנו מאמצים את דברי טראמפ, שחרור כל החטופים או גהנום.
אגב, נשמע הנחת רווחה בלשכת טראמפ, הוא לא היה בטוח,
הוא היה במתח,
אם אלי כהן יתמוך בו.
זה נכון, אני לפני שהקראתי את זה, קודם כל הרגעתי את טראמפ, קודם כל סימסתי את זה לו. שלום, אלוף במילואים גרשון הכהן.
כן, שלום, ערב טוב.
שמעת כמונו את מה שיצא כרגע מישיבת הקבינט, על כך שמאמצים את דברי טראמפ, שחרור כל החטופים או גהנום?
כן, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר אופרטיבית. מגד שמקבל פקודת משימה, תעשה להם גהנום, זה לא מתחיל להיות משהו שהוא יודע מה עושים עם זה. ברור, אבל הסיטואציה הכללית, חמאס לקח סוג של היבריס, צד של שביעות רצון עצמית ענקית מזה שהוא מצליח לייצר מפגני ראווה של שלטון שחזר לאיתנו, כוח צבאי שחזר לאיתנו, ניצחון כביכול, גם האיראנים מציגים את המצב של חמאס כניצחון, כך דיבר חמינאי בפגישה שהייתה בשבת עם הנהגת החוץ של חמאס, שהכל מכוון מבחינתו למאבק על ירושלים. זאת אומרת שהמלחמה בעיצומה מבחינת הרצון שלהם להמשיך, ופה מדינת ישראל יש לה שתי חובות. אחת, לשכנע את העם בישראל שמאוד רוצה בשחרור החטופים, שהממשלה לא הולכת לחידוש המלחמה בשביל השרידות של הממשלה, ממש לא, כי נוצרה סיטואציה מאוד מאתגרת שאי אפשר להתעלם ממנה. והדבר השני הוא איך לעשות את זה נכון. לא לעשות את זה בסתם תגובת בזק לתסכול.
האלוף הכהן, ברור שאם חמאס משאה לגמרי ועוצר את שחרור החטופים, זה יהיה הרבה יותר ברור לציבור בישראל למה צריך להילחם בהם. אבל נניח שהוא משחרר שלושה, לא אומר מה שטראמפ אמר לו, לשחרר את כולם עד 12, משחרר שלושה, אבל הוא ממשיך לסחוט אותנו פעם אחרי פעם, בכל פעימה אנחנו נסחט שוב. אנחנו צריכים לעצור את זה באיזשהו שלב ולהגיד עד כאן?
אנחנו נצטרך לבדוק את זה, צריכים להכין את הרעיון פעולה הצבאי, וברור שחמאס משפיל אותנו במכוון. הוא עושה הכל לא רק כדי לשחוט אותנו לענייני המיצוי של מה שהוא יכול להוציא מהעסקה, הוא עושה את זה גם מכיוון שההישג של השפלת ישראל זה הישג לכשעצמו מבחינתו. ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו באופן יצירתי יוצאים מזה, עם אחדות בעם ישראל שחובתנו לצאת מזה.
מיטוט שלטון החמאס, או מיטוט החמאס, היה אחת המטרות הראשוניות של היציאה למלחמה הזו. בעיניך, אחרי שנה וארבעה חודשים, או בוא נגיד ניקח טיפה אחורה אל הפסקת האש, אנחנו במקום שבו היינו אומרים להיות?
לא מה שרצינו, צריך להכיר בזה, אבל זה לא גורם לי לתסכול מסיבה פשוטה. מלחמה היא אירוע קאוטי. אני הסברתי את זה כבר ואני חוזר ואומר, זה לא פרויקט הנדסי שיש לו תוכנית ברורה מההתחלה עד הסוף. קורים דברים. אחד הדברים שקרו, והם חייבים בהתבוננות רצינית, זה שבעצם חמאס הצליח לחדש את השורות של הלוחמים מתוך העם שלו. זה לא קרה לחיזבאללה. אחד הדברים שצריך להכיר בתודעה של המצוקה שיש לחיזבאללה, זה שבמשך חודשים המילואימניקים שהיו צריכים לבוא לתגבר את קו החזית, נמנעו מלהגיע. זאת אומרת, העדה השיעית שהייתה צריכה על פי תוכנית להיות מגויסת, לא מילאה את הציפיות. לעומת זה בחמאס, הם מצליחים למלא את השורות, וזה לא רק כי המשפחות צריכות פת לחם. יש שם דבקות ברעיון למלחמה. זאת אומרת שקרה משהו שצריך ללמוד ממנו על השאלה, מה מערכת הזיקות בין האזרחים בעזה, ובין שלטון החמאס, שהיא כנראה עדוקה מאוד.
חלק מהחטופים אמרו, כולם חמאס. כולם חמאס, ילדים. עכשיו, אולי מה שטראמפ אומר, זה יהיה הפתרון. להוציא אותם, את כולם מעזה.
ברור שהעתיד של עזה עם האוכלוסייה בתוך הרצועה הזאת, הוא ללא סיכוי. ואם מדברים נגיד על יום שאחרי שרשות פלסטינית תחליף את חמאס, במציאות של היום, אני מעדיף את התמונה הברורה שמה שרואים זה מה שיש. כי במקרה הטוב רשות פלסטינית שלא יכולה לדכא התארגנויות טרור בג'נין, איך היא תתמודד עם חמאס בעזה? ואם יהיה לה נוכחות זה בגלל הסכמה הדדית שהם בונים מודל דומה לחיזבאללה בלבנון. זאת אומרת שבחלון הרעבה יהיה ייצוג של שלטון לגיטימי לרשות פלסטינית.
ומאחורי
הקלעים חמאס ישלוט. יהיה חמאס שיתעצם ויהיה מוכן בדיוק כמו חיזבאללה בלבנון. זה בוודאי מסובך לנו יותר, ועדיף המצב הקיים כרגע שהוא בהיר מאוד, יש שם מדינת אויב, ומדינת ישראל צריכה להתמודד עם זה, כי היא לא יכולה להמשיך להכיל את הדבר הזה.
כן. אלוף גרשון הכהן, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
תודה.
אחרי ששמענו מה אלי כהן אמר אחרי הקבינט, ירון אברהם אומר שנתניהו צפוי להודיע שישראל מאמצת את שני הרכיבים של תוכנית טראמפ, גם נושא ההגליה של העזתים וגם האיום של טראמפ אשר לשחרור החטופים, שערי הגיהנום. אנחנו רואים שלום וערב טוב לאלי שטיבי. אלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שחטוף בעזה, שלום לך.
שלום, שלום.
מה הודעה כזאת עושה לך? איך היא מטלטלת אותך?
דווקא ההודעה הזאת מחזקת אותי, וזה מה שכל הורה, כל הורה וכל עם ישראל ציפה וחיכה והתפלל.
שמה שיפגינו שרירים?
בדיוק. שאנחנו לא קיבלנו את הרבל, עשינו שרירים, ואכן הם נכנעו ושחררו אותה ביום חמישי עם עוד שניים. לכן זה השפה שהם מדברים. זה מה שהם יודעים, ואין משהו אחר. אנחנו מדברים עם מפלצות. אני, לדעתי, המדינה שכחה וצריך להעיר אותה עם סרטונים של השביעי לאוקטובר. זה מה שצריך לעשות. ומיד, אני לא יודע מי אחראי על זה, אבל צריך לעשות...
אתה אומר שהציבור שכח כבר איך זה נראה? את הזעם שהיה אצל כולם בשמונה באוקטובר?
הזעם, הפחד, הכל. אנחנו פשוט צריך להתעורר.
למה אתה חושב ששכחנו?
מכיוון שזה מה שאנחנו רצינו כל הזמן, שיבוא איזה מישהו, איזה משהו, איזה נס כזה, וחזק, וכמו אמריקה, ותגיד, סטופ. ומה שאנחנו קיבלנו את ביידן, שיש לי אצבע מאשימה גדולה עליו, שבעצם החטופים נמצאים עד היום שם בגללו, בגלל המדיניות שלו, שאנחנו עצרנו בגופנו את ההספקה הזו המוניטרית, הוא בא ושחרר אותה והביא במסוקים. הרי אל תשכחו שבחודשיים הראשונים, כל הלחץ על העסקה שנעשתה...
גם הטיל סנקציות על צו 8, ש... צו 9, סליחה.
כן, לא, וכשאנחנו עשינו את הלחץ הזה בחודשיים הראשונים, קיבלנו 130 חטופים, ואז שחררנו את הלחץ הזה, אנחנו שנה ואחרי. אז זה מה שאנחנו צריכים להבין, זה מה שהם צריכים להבין. אנחנו לא כל כך, לא מדברים בשפה שלהם כרגע, אבל אנחנו צריכים ללמוד. וכן, אני בעד כל מה שטראמפ אומר. אם אנחנו מדברים על טרנספר מרצון, נקבל את זה. כי אני, אם אני אנושי, אם אני אדם, בן אדם, אני צריך לחשוב גם על העזתי שלא מעורב. בוא נגיד שאין כמעט ולא מעורבים, אבל לא מעורב. ולתת לו את הזדמנות לקבל משהו טוב בחיים, לפנות אותו למקום אחר, שיגור בקנדה, שיגור בהזדמנות. זה הדבר היחיד, שם זה רק טרור, כל השנים זה היה רק טרור שם.
אלי שטיבי, אתה כעסת היום מאוד על הפגנה שחסמה את נתיבי הילון, למה?
אתמול, הכוונה.
אתמול, כן. סליחה.
אתמול בלילה, וכמובן גם היום זה יש המשכיות. זה מן גוף כזה שקורא לעצמו מרי אזרחי, שקורא לעצמו, לא יודע, אני לא אכן את ה... לא אציין עוד שמות, אבל זה השם הכי מדאיג. הם רוצים לעשות מרי אזרחי באמצע מלחמה כשיש לנו חטופים. אנחנו מקבלים את מה שרצינו, את הדבר הכי טוב, הכי טוב שכיווינו שיקרה, כן, את העם. והם יוצאים להפגנות ולחתום את האלון, ואומרים, לא, אנחנו רוצים עכשיו, מיד, אנחנו נהנים, אנחנו שומעים אותם בעצם, בבת אותם, אנחנו שומעים את חמאס, משהו משכנע את החטופים עם אקדח על הרקה, אומרים, קיצור לרחובות, תהרסו את הרחובות, תהרסו את המדינה.
מנגד, אבל אתה גם שמעת את החטופות והחטופים שחזרו ואמרו שמה שחיזק אותם היה הפגנות. מה שחיזק אותם היו בדיוק הדברים האלה.
כן, אז זה יכול לחזק אותם באופן מנטלי. אבל מה שאנחנו קיבלנו בעצם ניצחון של החמאס בעניין הזה. אז אוקיי, זה חיזק אותם. אבל אני בטוח שהיה מחזק אותם אם היינו משחררים אותם קודם.
זה ברור, אבל אתה יכול גם להבין, אתה יכול גם להבין את המשפחות, בין אם אלה משפחות שיקרן בפעימה הזאת אמורים להיות משוחררים או בהמשך, שפתאום רואים את זה חומק להם מבין הידיים.
אני מבין את זה הכי הרבה.
אני יודעת.
את מדברת עם אבא שלי.
אני יודעת, בגלל זה. אני יודעת.
הוא ברשימה האחרונה, תמיד הוא אחרון חביב, ואני בולע מים, ואני פשוט שותק, ואני אומר, אוקיי, אם את הפעימות השתקו, תנו לפעימות להתנהל, לא לעשות שום דבר, ואז החמאס מפוצט את זה. אבל לא, זה לא החמאס, זה זה. אני, אתם פשוט, יש אנשים מזויים שצועקים שזה לא החמאס. הרי זה ברור, כולם אמרו. אגב, בלינקן, אל תשכחו שבלינקן. אמר
כן,
החמאס,
גם בלינקן, גם ביידן.
את העסקה כל הזמן, שהחמאס והחמאס, ולא, אנחנו מאמינים שיש יהודי גדול שמנהל את המדינה שהוא השם. אני עוד פעם, אני...
אף אחד לא מפחית מהחלט של חמאס.
לא מעניין אותי הפוליטיקה, לא מעניין אותי זה, שלא יגידו לא הציבור אליי, בעצם המאשימה שאני רק בעניין שלו. אני אצחצח לכל אחד את הנעליים. זה שיביא לי את החטוף שאת הבן שלי. אתם מבינים? מבחינתי...
מבינים היטב, אלי שטיבי.
ותעלה מסעית, העיקר שהביאו לי את הבן שלי.
אלי, הלוואי שיקרה.
ולא תשמע תפילתנו. תודה רבה.
תודה רבה. טוב, אריה, נגיד תודה לאסף נבו ושר פלסנר, אורחים מפיקים, תודה לשקט וולפין אחרי על השידור, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. תודה רבה לך ושנדע בשורות טובות, אריה, מה אומר?
תודה רבה, תודה רבה, מאיה, בשורות טובות.
תודה.
חמש, יהיה פה גם אחר.